ונסו יגון והנחה. אנחנו נמצאים בשבוע שבסופו יהיה לנו את תענית אסתר. אנחנו נתקרב לחג הפורים. חג הפורים זה אחד הדברים שנאמר עליהם אחד הדברים שנאמר עליהם, כולם באיקו נשמוע מה ההמשך, אז זה נעצר. כתוב פורים כפורים, שהביטוי יום הכיפורים, ככה מובא בחסידות, להגיד שיום כיפור יש לו מעלה כמו פורים. החסידים היו אומרים, זה לא שהם דומים, אלא יום כיפור הוא נשמח לפורים, ששם המעלה יותר גדולה, זה גילוי אלוקות שלא היה כמותו מעולם. כידוע, ישנם כמה סוגי ניסים בעולם. יש נס שהוא גילוי אלוקות לגמרי, שידוד מערכות הטבע, כמו ניסי יציאת מצרים, ששם המציאות השתנתה לגמרי. יש נס שזה על טבעי בתוך הטבע, זה כמו נס חנוכה, ששם, למה זה על טבעי? כי השמן דלק 8 ימים, אבל בכל זאת זה בתוך הטבע, כי מה שדלק זה שמן, לא שהמים דלקו 8 ימים. יש ניסים שזה לגמרי הסתרה של נוכחות השם מתוך המציאות, שזה מגילת אסתר. שמה זה בעצם מגילת אסתר? זה אוסף קטעי עיתונות על פני כמה שנים. וכשאנחנו מקבצים את הכל ביחד, אנחנו רואים את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא שם. אכן אתה אל מסתתר. והשמחה הגדולה שיש ביום הפורים, זה השמחה שמוציאה אותנו מהספק. המלאק מעורר את הספק, היש השם בקרבנו עמנו. ואת אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל המאורעות השונים עד כדי כך, תודה רבה, שבן אדם שואל את עצמו, אם בקטנות של היום יום הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אם השם נוכח איתנו במה שקורה. בפורים חוזרת הוודאות, זה מגילת אסתר, שזה גילוי האסתר, יש כוח לגלות את האסתר, להסיר את ההסתרה מכל מציאות חיינו. ובשמחה של פורים אומר רבי נחמן, בכלל על מושג של שמחה, ונסו יגון להנחה. רוצה להסביר מה הכוונה. אומר, אם למשל יש קבוצה של אנשים שרוקדים, אז יש אחד שהוא מבואס, הוא עומד בצד. אומר כך, זה בלוקטי מורן חלק ב' תורה חב ג'. בעניין השמחה, על פי משל שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ, שהוא בעצבות ומרה שחורה, ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מחול המרקדים, ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח עמהם גם כן. כן, יש בעניין השמחה, כי כשאדם שמח, אזי המרה שחורה וייסורים נסתלקים מן הצד. יש בן אדם מבואס, עצוב, כולם נמצאים במסיבה והוא לא רוצה להשתתף בריקודים בסוף, והמישהו נותן לו יד, אומר לו, היי, מה איתך, בוא, כנס לרקוד, הוא רוקד גם כן. אז מה קרה עם העצבות שלו? היא זזה הצידה, היא לא נעלמה, היא עדיין ממתינה שהוא יפסיק לרקוד. אם כי זה ודאי התקדמות ומעלה גדולה שהוא רוקד, הזמן הזה שהוא ככה שמח וכו'. יש מעלה מעבר לזה, אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחר המרה שחורה דווקא, להכניס אותה גם כן בתוך השמחה, באופן שהמרה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה. זאת אומרת שאותו חומר גלם שהוא הסיבה לחוסר השמחה, זה עצמו יהפך גם כן להיות סיבה לשמחה. זה ונהפוך הוא, היכולת הזו ש... של המהפך. עכשיו, הרבה פעמים, בכלל עם העצמות או מר השחורה, רבי נחמן במקום אחר, בתורה ו' בחלק א', מדבר על כך שעיקר התשובה זה שישמע אדם בזיונו ידום ואשתו. זה אחד מהדיבורים היותר מפורסמים שלו. ובדרך כלל מי שכבר שמע את הדיבור הזה שומע את הידום ואשתו. כשמבזים אותנו, ידום ולשתו. אני רוצה להזכיר, להציע שהקלוז-אפ יהיה על הישמע. להזכיר לחוות את החוויה הזו של הביזיון. מה זה הביזיון? שמישהו לא רואה בי ערך. זה מאוד כואב. אנחנו רגילים להגיב באחד משלושת האופנים. או לתקוף חזרה. או להצטדק. או שהלב נסגר. על האפשרות האולטימטיבית שאפשר לנסות ולשייך אותה לתוך דבר רבנו, זה להיות בתוך החוויה הזו. ישמע בזינו. כי ההפך מלהיות זה לברוח משם. והוא אומר שזה נקרא אהיה. וכל אני אומר, ריבונו של עולם, עד עכשיו לא הייתי. ביחסיות, כפי שראוי הייתי לחיות, לא הייתי. ועכשיו אני מתחיל תהליך, בעצם זה שאני מוכן להיכנס לתוך הרגש הכואב הזה, לחוות אותו, זה ההכנה שלי להיות. אהיה זה גם שם קדוש של הקדוש ברוך הוא. וזו גם הצרה שאני רוצה להיות. רבי נחמן הביא על זה בארמית את הביטוי, אנא זמין למעבי. אני מסכים, אני מוכן להיות. אז זה לא רק לשמוע את ביזיונו, וגם יש לנו משפט מלווה, לעצום את העיניים, שעולה משהו כואב. ולהגיד, אנא זמין למעבר. אני מוכן להיות. לברוח מהכאב, דובר פה על כאב רגשי. זה לא להיות. זה דווקא להסכים להתמקד בו גם. יש ברוך הוא ברא את הרגשות בצורה כזו, שדווקא כשאנחנו מסכים לחוות את זה במלואו, זה הולך ומתפוגג, אולי גם מתגלה משהו מתחת לזה, כמו שיש היום שיטות נפוצות. רק החידוש פה, שאנחנו נקרא לזה תשובה. זאת אומרת, זה עצמו של אני מסכים להיות שם, בתוך המקום הזה. וזה המקום שכל כך מגדל אותי. אמן, אנחנו עלו במגילת אסתר, מדברים על סיור אחד מחתני השמחה, כן, אני מזכיר אותו בלי מילות קישור, אמן. הוא אומר, כשהוא רואה את מרדכי, כל זה אינו שווה לי. מה זה כל זה? המעמד החברתי שלו, העושר שלו, אשתו ורוב בניו, מעמדו המקצועי, שום דבר לא שווה. זאת אומרת ככה, יש מצד אחד את כל מה שיש, לא את כל היש. מצד שני יש את מרדכי שלא מקבל אותו, וזה מאוד מעיק עליו. עכשיו, תעשו רגע את המן כדמות היסטורית. ותסתכלו עליו, במובן האנושי. מה זה המובן האנושי? שכל אחד מאיתנו יש בו איזה חוויה שיכולה לקרוא בחיים, שעליה הוא אומר כל זה אינו שווה לי. זאת חוויה ספציפית שכל כך מעיקה, שמאפילה על כל הטוב שקיים וחיים. עכשיו, מה מובא בכתבי האריזה? שבתוך המילים זה אינו שווה לי, מסתתר שם בסופי תיבות שם השם, שם הוויה. זה, זה A, בסוף זה A. אינו ו, שווה עוד פעם A, לי זה יו, זה A, ו, A. זאת אומרת, שבתוך אותה מציאות, הכל כך לא רצויה. אומרים לאמן, אם היית פתוח לעניין, אם היה לו חיזוקים ברסלבים, הוא היה מגלה שבתוך המציאות הזו, שהוא כל כך לא רוצה אותה, שם מסתתר, נמצא הקדוש ברוך הוא. כל זה אינו שווה לי. אמרתי את זה באיזה שיעור שבוע שעבר. דיברתי על כך גם, שכשבן אדם מרגיש חוויה כזו של כל זה אינו שווה לי, חוויה כזו של כאב רגשי, להסכים לחוש אותה לגמרי לברוח, וגם, וכמו הכנה לתחילה, יש לנו משפט שאיתו אנחנו מתחילים את ההתרגזות הזו. מה המשפט שאמרנו? בארמית, אנא זמין למאווי. אנחנו אומרים את זה לקדוש ברוך הוא, תתה, אבויה. אנא, אני זמין, אני מוכן להיות, כמה זמן לא הייתי. ודווקא, כשמגיעה חוויה רגשית כזו, אני מבין, שקדוש ברוך הוא מביא לי משהו שאמור לקדם אותי, שאמור להעלות אותי. אחרי השיעור ניגש אליי מישהו, אומר לי, אתה יודע מה הייתה הטעות של המן? בהתחלה יפה לשיחה של מישהו. כשהוא לקח את מרדכי על הסוס, והוא אמר ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, הטעות שלו הייתה שהוא התכוון על מרדכי. אם הוא היה מתכוון על עצמו, היה ניצל מעט התליה. היה לוקח את הביזיון הזה, מרכיב את מרדכי, ואומר ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, והתכוון לעצמו. ככה יעשה, החוויה הקשה שאני עובר עכשיו, לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. הקדוש ברוך הוא רוצה לקדם אותי, להעלות אותי מדרגה, להעביר אותי תהליך, וסיתר לי את החוויה הנפלאה הזאת. עכשיו אני שוב חוזר, אני מסתכל על המן כאל דמות אנושית ללמוד ממנה, לא בדמות שיש לנו במגילה. אני כל כך התאהבתי כשהבחור הזה אמר לי, באופן ספונטני נשקתי לו על מצחו. לא, וואו. נגיד, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ולהתכוון לעצמו. אז זה נוסף, אז נוסף עוד משפט לרפרטואר הזה של סדנת הכאב. כלומר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. זאת אומרת, מי שחווה את הביזיון, את הכאב הזה, של חוסר הערכה, זה הדבר הכי כואב שיש, מי שחווה את זה. ואחרי אנא זמין למאווי, להבין שיש פה את הקדוש ברוך הוא בתמונה. למה שזה יכול לפעול, אי אפשר לשער. אנחנו רואים את זה בסיפורי מעשיות, במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. שם מתואר שבת המלכה, סליחה, המלכה והמשרתת בבית המלך ילדו באותה עת, והמילדת החליפה את התינוקות לראות מה יהיה עם זה. ספורט כזה. היא שמרה את זה בסוד, היא לא גילתה לאף אחד, חוץ מלמי? למישהו אחד. למישהו אחד למי גילה את זה? בסודי סודות, גם רק למישהו אחד. עד שכל הממלכה רעננו על כך שבן המלך הוחלף. מישהו גילה את זה לבן המלך, שהוא באמת מזויף, והוא התחיל לרדוף, להציק מאוד לבן המלך האמיתי, שהוא כרגע בן גדל בבית השפחה. הוא כל כך הציק לו, עד שאבא שלו אומר לו, יאי בני, אין לך ברירה. אתה צריך לעזוב את הבית. כואב לי עליך שאני אומר לך את זה, אבל המציאות הזו, שהוא רוצה לרדוף אותך, הוא לא יניח לך, הוא כמובן עשה את זה בצורה מאוד מתוחכמת. אז הוא אומר לו, תלך. הוא אומר לו את זה גם עם המון המון כאב. האבא אומר לו ככה, מה הניסוח. והבין אבי הבן הנעל שהוא עושה לו רעות בשביל העניין הנעל. זאת אומרת, פה מדובר על בעלה של השפחה שמגדל את בנו הצעיר, שיש שמועות שבנו הצעיר הוא בעצם נסיך מוחלף. אז הוא אמר לו שיש לו רחמנות גדול עליו. הוא אומר שיחה לבן שלו, לקח אותו לצד, אומר, בן, צריך לדבר. כי ממה נפשך? אם אתה בני, בוודאי יש לי רחמנות עליך. ואם אתה בן המלך באמת, בוודאי הרחמנות גדול ביותר עליך. כי הוא רוצה להעביר אותך לגמרי. אבל תראה, אם אתה בן שלי, ובסך הכל השמועות האלו לא נכונות, אתה בן השפחה. זה כואב שככה מגרשים אותך על סתם, שאתה צריך לעזוב את הממלכה. ואם השמועות נכונות, ואתה לא הבן שלי, אתה באמת הנסיך המוחלף, זה כואב עוד הרבה יותר. לא רק שלא תזכה לקבל את מעמדך, אלא אתה צריך לברוח מהמקום הזה. על כן אתה מוכרח לעקור מכאן. אז אומר אבא לילד, זה כואב לי מאוד בני, אבל כדאי שתלך ולא תהיה פה, כי הוא יציק לך מאוד. והוא רע בעיניו הדבר מאוד. בינתיים, המלך הנעל. מי זה המלך הנעל? זה ההוא שבאמת מזויף, שהוא נולד בבית השפחה ובילדותו החליפו אותו. המשיך עדיין להציק, ובסוף הוא... אך המלך הנעל היה רובה לו בכל פעם חיצי רעתו. זה אחר זה. ונתיישב הבן הנעל לעקור משם, ונתן לו אביו ממון הרבה והלך לו. החרה לו הדבר מאוד לבן, שהוא באמת בן המלך, על השן התגרש ממנותו בחינם. כי הסתכל בעצמו, למה? ועל מה מגיע לי זאת להתגרש? אם אני בן המלך, בוודאי אינו מגיע לי זאת. ואם איני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח בחינם כמחיתי, והרה לו מאוד. הדברים הכי כואבים שבני אדם עוברים בחיים, ושמקבלים איסורים שאין להם פשר. בן אדם רוצה לקבל ביטחון מהמציאות, מהסדר שיש שם, מהאמונה שיש שם, מהמשפט שיש שם. אבל כשאין את כל זה, אז הוא כואב מאוד מאוד. אז אומר, הוא לא מבין למה הוא גורש. והוא כל כך כואב את המצב, ומחמת זה לקח את עצמו אל השתייה והלך לבית הזונות, ורצה לבלות בזה את ימיו, להשתכר וללך בשרירות ליבו, מחמת שנתגרש בחינם. הכאב הרגשי שלו היה כל כך גדול, שלא יכל להכיל את זה. מה הם שני המאפיינים הללו? זה גם שכחת המציאות. בן אדם שותה, לפחות לאותם רגעים של השתייה, נניח לרגע לנזקים שאחרי, באותם רגעים של השתייה הוא חווה קצת שקט. ולזנות זה התחושה אולי, חוץ מאשר התשוקה, התחושה אולי שכביכול אין נפרדות. דמיון של חיבור, דמיון של קשר. ומתחת לכל זה יש כאב גדול ועצום. עכשיו צריך לדעת שגם אותו מלך שרודף אחר הבחור הזה, שטוענים שהוא היה ראוי להיות המלך האמיתי, הוא לא עושה את זה מרישות, הוא עושה את זה מפחד. לראות את הפחד, ממה הוא פוחד? שם היום אחד יגידו שהוא לא המלך האמיתי. זה לא מצדיק את זה, רק אנחנו נסים לראות מה מחולל פחד אצל אנשים. למה הוא גורם הפחד? טוב. למה אני מזכיר את זה פה? בשביל לראות את הנקודה הזאת, שבן אדם עובר כאב נורא, תחושה מאוד חזקה של עוול, שאין במי, אין לזה פשר, והוא לא יודע איך להכיל את הכאב, את האכזבה הזו שלו ממה שקורה. מרגיש את עצמו קורבן לכוחות חזקים ממנו. יש הרבה אשמים בסיפור שלו, אומר מי זה המיילדת הזו, איזה דבר נורא היא עשתה. הוא לא יודע אם זה נכון או לא, אבל רק מהשמועה הזו חייו נכנסו למסלול כזה. אומר, ואותו מלך שכרגע המלך, איך הוא רודף אחריי, מה, איזה אכזריות. ויש מצב שבן אדם חווה מציאות שהוא ממש מואס בחיים. רע לו מאוד. אני חוזר למה שאמרתי מקודם על המן, את החוויה הזו של כל זה אינו שווה לי. וביקשנו להתייחס אל המן כאל דמות אנושית. ודמות כזו, שכל אחד, יש אותה בכל אחד מאיתנו, מימד כזה, שיש משהו לא רצוי, שמתרחש בחייו, ועל המשהו זה אומר כל זה אינו שווה לי. מה זה כל זה? כל הרשימה הנפלאה שאני יכול לפרט שיש לי. יש לי מכל טוב, ידידים, חברים, פרנסה, משפחה, עמד חברתי, אומר, כל זה לא שווה מול העניין המעיק. מה מלמד אותנו שם השם שמסתתר בתוך הסופי תיבות של הביטוי הזה, כל זה אינו שווה לי? שלפעמים דווקא הנקודה המעיקה שגרמה לי להגיד, כל זה אינו שווה לי, שם תמון המהפך. שם תמונה אפשרות להתחיל חיים אמיתיים, חיים נעימים. ואמרנו שאם המן היה מתחזק בהתחזקות של רבי נחמן, אז כשהוא היה הולך עם הסוס של מרדכי, עם הסוס של מרדכי הולך אליו, הוא היה אומר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, ומתכוון לעצמו. הנה הקדוש ברוך הוא חפץ בעיקרי. והצענו גם שזה משפט שנשתמש בו, שכל אחד ביחסיות של חייו שיחווה חוויה כזו, שאם זה כואב בצורה שאי אפשר לתאר, אז שלב ראשון, זה רק שלב שני להגיד את המשפט הזה, שלב ראשון זה לעצום עיניים, לגשת לפינה בצד אם אפשר, או אחרי ההתרחשות או בסמוך לה, לעצום את העיניים, להסכים לחוב את זה ולומר, אנא זמין למעבי. זה מילים של רבי נחמן שאומר, ישמע ביזיונו לחוות את הכאב הזה, ולא עושה לנו מרגיד ריבור שלום, אני מסכים להיות. אפשר להפין זה כמו בעירה של כאב, אני מסכים להיות. אחר כך, שקצת נרגעים יותר, אפשר לשים מוזיקה הולמת. כלומר, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. הזכרתי את רב אושר שבוע שעבר. זוכרים? שהמכתבים שלו, אושר פריינד, מעודד את השורי לב. אז קראתי בזה עוד ועוד השבוע. זה אצלו מוטו. הוא כותב לאנשים שמגיע זמנים קשים בפן האישי. זה לא חשוב אם זה קושי אובייקטיבי או רק אותו בן אדם עובד. קושי בשביל לעורר את הבן אדם אומר, זה אהבת השם במובן שלהוציא מאיתנו משהו אחר לגמרי. משהו שהיה רדום אצלנו, שלא מוכר. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. בעל שם טוב אומר על המילה ככה, כתר כל הכתרים. ובכל ככה זה הגילוי הכי גדול שיש, הכי גבוה שיש. אז אנחנו חוזרים לבן המלך. הוא בעיצומה של החוויה הזו. אנחנו כבר דיברנו על המתקה ומה לעשות. הוא בעיצומה של החוויה הזו. שאין לו שום דבר שמנחם אותו, שום דבר שמעודד אותו. אומר, עולה בשירות ליבו ולשתייה ולזנות. עכשיו, בתסריט, רבי נחמן מפעם לפעם עובר אל בן המלך המגורש, ומפעם לפעם עובר אל המלך החדש, שהוא בעצם מזויף. והבן הנעל שנתגרש, אשר הוא בן המלך באמת, ועשה מה שעשה. הוא בזבז מאותיו. פעם אחד יצא לבדו לטייל. והניח לשכב. הוא יצא לבדו לטייל בחיק הטבע, ושכב ככה באחו. יש אנשים שהם חווים כאב כל כך גדול, שהם לא מרשים לעצמם לחוות הרפיה. למה? כי ברגע שתהיה הרפיה, יצופו כל הדברים שהם לא רוצים לפגוש אותם. אין להם את היכולת לעמוד מול הכאב הזה. אז יש אנשים כאלו, גם לא יצאו לחופשה, גם לא ילכו לנופש. באותן סיבות שאנשים יצאו לנופש, הם לא יצאו, יעשו יותר שעות בעבודה, שעות נוספות. אז פעם אחת יצא לבדו לטייל, שכח את הטלפון בבית, בלי חברים, עם השקט, והניח לשכב, כנראה לשכב פה הוא חשוב. זה הרפיה, הוא בא לו על דעתו מה שעבר עליו. התחיל לשרזר את כל התקופה האחרונה. וחשב, מה זאת עשה אלוקים לי? אם אני הבן מלך, בוודאי לא ראוי לי זאת. ואם איני בן המלך, גם כן אינו מגיע לי זאת להיות בורח ומגורש. ונתיישב בדעתו, עד רבה. אם כן, ששם יתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך שיעבור עליו כנען, אם כן, הייתכן מה שעשיתי, איך כך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי? המחשבות שעולות לו הפעם, הן מאוד דומות לפעם הקודמת. זאת אומרת, אם אני בן המלך, אם אני לא בן המלך, אבל מה השתנה פה? ופתאום, ברגע, יכול להיות שיש את הקדוש ברוך הוא בסיפור. אותם נתונים, קודם לכן, הוא כל כך כואב, כל כך כועס, זה השתייה והזנות. עובר התקופה, אם אותם תמידו שוכר, הוא אומר, יכול להיות שהשם מתברך פה בסיפור. ונתיישב בדעתו. עד רבה. אם כן שהשם מתברך יכול לעשות כזאת, להחליף את בן המלך שיעבור עליו כנען, נתיישב בדעתו, זה נקודת השינוי. עד רבה. עד רבה זה נקודת המעבר. זה אותם נתונים, ולומר, עד רבה, בדיוק הסיפור הכואב הזה, זה מדהים, עד רבה, אם כן, ששם יתברך יכול לעשות כזו, להחליף את בן המלך שעבור עליו קנה. פגשתי פעם את הרב דור זינגר, בן ששמעתם אליו, בן שעוד לא. אדם יצירתי, כי גדול בכתבי רבנו, הקים מוסד חינוכי לתפארת. פגשתי אותו באומן כמה שנים. אני רואה אותו יושב והוגה בסיפורי מעשייה. אני שואל אותו, רב דוב, על מה אתה חושב? אומר לי, אני חושב על המילה עד רבה. היה פתוח לפניו הסיפור הזה. אומר, מה זה עד רבה? אז הוא אומר לי, תדע לך, עד רבה זה הנקודה שממנה מתחולל השינוי. זאת אומרת, זה לקחת את אותם נתונים שהם הסיבה לדיכאון, או לכאב, או לצער, ולקחת את האצבע ולומר, עד רבה. זאת אומרת, עד רבה, שעם אותם נתונים, לומר, וואו, אם השם יתבר יכול לעשות דבר כזה, יש פה, אני קשוב לזה, עד רבה. אוי, תעתי. אז אם נחזור לאמן, היה יכול להגיד, עד רבה, אם השם ידבר כבר לעשות כזאת, שאני עכשיו מוביל את אויבים, רוכב על סוס. עד רבה. אם פה מתחיל השינוי, זה הבנה הפוך הוא. התחלנו לדבר על זה, על כך שרבי נחן אומר, שמעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחר המורה שחורה, דווקא להכניס אותה גם כן בתוך השמחה, באופן שהמורה שחורה בעצמה, תתהפך לשמחה, שיתהפך המורה שחורה וכל האיסורים לשמחה. אז ניסינו, זה לא ההסבר הרגיל, אבל לפחות זה החופש שרב נחמן נותן לנו. שאת אותם נתונים לומר עד רבה. וואו, איך מסתתר פה הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור. מרגע זה ואילך הסיפור מתחיל להשתנות. אמנם לאט. זה לא ברגע אחד גם. מי שלא מכיר את הסיפור מצפה שאולי כבר בשורות הקרובות יש איזה מהפך. וההמשך אומר רבי נחמן, אם כן הייתכן מה שעשיתי, וכי כך היה ראוי לי להתנהג כמו שעשיתי, והתחיל להצטער ולהתחרט מאוד על המעשים רעים שעשה, ואחר כך חזר למקומו ולשיחות. ומאכזב, והיה לו כבר איתו רירות, אבל אנחנו רוצה להצביע לנו על התהליך הפסיכולוגי המקובל בנפש האדם. שלב ראשון, באדם פתאום מבזיק לו משהו, ובכל זאת, ההבזק הזה, ההערה הזו, לא מספיקה לשחרר אותנו לגמרי. אך מחמת שכבר התחיל להתחרט, היה מבלבל אותו המחשבות של חרטה ותשובה בכל פעם. זאת אומרת, חרטה לתשובה על המסקנות שהוא הגיע מהכאב שלו. לחיים וחיים. יום היה יום ההילולה של משה רבנו עליו השלום. אז חסידים היו אומרים, למה הוא נקרא משה? היה צריך קורא לו משוי. נכון, בת פרעה קרא לו, כי מן המים שיתיהו. כי עדיין, וגם שמקום קבורתו לא נודע, כי הוא טמון בכל אחד ואחד מישראל, ניצוץ מנשמת משה. הניצוץ הזה משה אותם, בלשון הווה. כל אחד יש ניצוץ שנשמת משה יכול להרים אותנו, יכול למשות אותנו מהביצה הזאת. משה רבנו, כתוב רבי נחמן אומר שהוא עומד בנשמת לרצון. נשמת זה שבן אדם מתייאש מהאפשרות להגיע אל הטוב בדעת אבותיו, ורצון זה הדבר הכי גבוה שיש בעבודת השם. רצון, הכיסופים על השם, רצון הרצונות. אז משה עומד בין אלו המיואשים שבין שמד לרצון. שמד זה גימטריה 344 ורצון 346, ומשה עומד ביניהם 345. אבל זה לא רק המספרים, לא רק הגימטריה. הוא באמת עומד בין שמד לרצון, הוא מעורר אצל כל אחד את הנקודה הטובה שבו. חושף אצל כל אחד את היכולת שיש בו להוציא את עצמו מתוך אותה ביצה שצריך למשות אותו משם. זה העניין של משה, בלשון הווה. אז נחזור אל אותו בן המלך. מפה פה מתחיל השינוי. לקראת הסוף, לקראת סוף הסיפור, הוא מקבל מבחן. מה המבחן שהוא, הוא כבר מצבו נהיה הרבה יותר טוב, גם הוא קיבל מתנה שנקראת להבין דבר מתור דבר. להבין דבר מתור דבר. זה סוד ההתבוננות בכלל בחיים, להבין דבר מתור דבר. רבי נחמן אומר שככה הנשמה של כל אחד מאיתנו מתרחבת. על ידי שהוא מתבונן בשכלו, להבין דבר מתור דבר בנושאים שבקדושה. להתבונן. ביום שישי האחרון קיבלתי מסרון על פרשת השבוע, אחת המשתתפות בו, והיה כתוב על הקרובים, איך זה שבקודש הקודשים יש פני זכר ופני נקבה, שבעצם להראות שזה הדבר הכי גבוה, הכי גדוש, ההתקרבות בינינו. ואז היא סיימה את דבריה וכתבה שהאידיאל שלנו זה להגיע למצב של ראש קרוב ולשון התקרבות. אחרי כולם ראש קרוב. רק זה כרוב באיות שונה. אפשר להשאיר את זה עדיין באותו איות, כמו כרוב, רק לראות את זה במובן של אנחנו נורא כרובים. ראש כרוב. כרוב דה קדושה. אז במשך הזמן מצבו הולך נהיה יותר ויותר טוב, והוא מקבל מה הוא מקבל? משימה. יש איזה ממלכה שמודיעים, אני כמובן מקצר בפרטים, כדאי לקרוא את הסיפור המלא למי שלא מכיר, שמודיעים שם שמי שיעמוד באתגר של להראות דבר חוכמה, הוא יהיה המלך. ומחמת שהוא נסע מבין דבר מתור דבר, הוא אמר, אני רוצה לנסות את האתגר. עכשיו, איזה אתגר לדעתכם נותנים לבן אדם לבדוק אותו אם הוא חכם? זה לא סתם, זה החוכמה בשביל להיות מלך. אני חושב איזה חידה מתמטית, חידה מדעית. במקום זה, נותנים לו אתגר של פחד, להתמודד עם פחד. אז כבר רבי נחמן מלמד אותנו דבר עצום. שההפך מחוכמה זה פחד. וההפך מפחד זה חוכמה. בשפה שלנו, ההפך מחוכמה זה טיפשות או כסילות, וההפך מפחד זה ביטחון או אומץ. אני אומר, בעומק זה הדבר מפחד, חוכמה ופחד. פחד גורם לבן אדם לברוח. בסיפור הזה יש כמה וכמה מימדים של פחד. והוא מתבונן. והוא שואל, בואו תגידו לי בדיוק מה האתגר. אז אומרים לו ככה. ואמרו לו, הניסיון יהיה אם אתה חכם כזה. היות שיש כאן גן שנשאר מן המלך שהיה. שהוא היה חכם גדול מאוד. והגן הוא נפלא מאוד מאוד. שגדלים בו כלי מתכות, כלי כסף וכלי זהב. הוא נפלא ונורא מאוד. מה שאני מבין את המילים נפלא ונורא מאוד, שמקבלים השראה, מקבלים שמחה שם, משהו נפלא מאוד קורה בגן. אינני יודע בדיוק מה זה מסמל, הכלי כסף, הכלי זהב, רק אני מבין דבריו שזה חוזר פעמיים, הוא נפלא מאוד מאוד, והוא נפלא ונורא מאוד. אך אי אפשר להיכנס בו. למה נועד גן? גן נועד שנבקר בו. הגן מעוניין במבקרים, בדיוק כמו שאנחנו מעוניינים בביקור. למרות שזה כביכול דומם, אבל כל דבר בבריאה רוצה למלא את יהודו. אז אם הגן נועד להרחיב את התודעה, להרחיב את המוחין, זה גם בכלל כל המטרה שבתכנון, בתפיסה האסתטית, המערבית, לעשות גנים. שלהרחיב לנו את ה... להרחיב את התודעה, לשמח את האדם, הרבה אסתטיקה יש שם, הרבה יופי. אז הגן מאוד רוצה שיבקרו בו. והמבקרים מאוד רוצים להיות בגן. אז מה הבעיה? אך אי אפשר להיכנס בו. כי כשנכנס בו אדם, אזי תקף מתחילים שם לרודפו. ורודפים אותו. והוא צועק, והוא אינו יודע כלל, ואינו רואה מי רודף אותו. וכך הם רודפים אותו עד שמבריחים אותו מן הגן. על כן, נראה אם אתה חכם, אומרים לו, אם תוכל להיכנס אל הגן הזה. זה בעצם האתגר שהם נותנים לו. ושאל, אם מכירים את האדם הנכנס, שואל שאלה קונקרטית, הוא עושה תחקיר, ובעצם מה הוא שואל? האם יש שם בעיקר בעלה, או יש ממש הקעה בפועל? אמרו לו שהעיקר שרודפים אותו, והוא אינו יודע כלל מי ומי רודף אותו. הוא בורח בבעלה גדולה מאוד, כי כן... סיפרו להם בני אדם שנכנסו לשם. אפילו השרים של הממלכה הזאת לא העזו להיכנס לגן. תחשבו כמה פעמים בחיים שלנו יש מרחב נפלא מאוד מאוד, זה ביטוי פה של רבי נחמן, שהביקור שם יכול מאוד להיטיב איתנו, רק אנחנו לא מעיזים להיכנס לשם. למה אנחנו לא מעיזים להיכנס לשם? מהפחד. כי מי שנכנס לשם, סיפר שמיד רודפים אותו. אז בעצם הוא לא, בוא נראה, האתגר שלך, על כן נראה אם אתה חכם, תוכל להיכנס אל הגן הזה. אז יש פה מעבר, זה לא רק אתגר לעמוד מול הפחד, אלא אם יש לך את היכולת ליהנות מן הגן. יש פה משהו מאוד סמלי לחיים שאומר לנו רבי נחמן. המציאות שלנו היא גן, סוג של עדן. השאלה היא אם אנחנו יכולים להיות בגן, לבקר בגן, אפילו לא להיות שם קבוע, לבקר. או שאנחנו חוששים להיכנס. והפחד מונע מאיתנו לפגוש את המרחב הנפלא הזה של הגן הנפלא מאוד מאוד, כמו הביטוי שלו פה. והם רוצים לראות אם הוא יכול להיות שם. והלך אל הגן. מי הלך אל הגן? אותו בן מלך אמיתי. וראה שיש לו חומה סביב והשער פתוח, ואין שם שומרים. כי בוודאי הם צריכים שומרים לזה הגן. היה הולך אצל הגן, להסתכל, וראה שעומד שם אצל הגן אדם. היינו שהיה מצויר שם אדם. והסתכל, וראה, שלמעלה, מעל האדם, יש דף שקוראים לו טבליצה, כמו לוח כזה, כמו לוח זיכרון. וכתוב שם שזה האדם, היה מלך לפני כמה מאות שנים. ובימי המלך הזה היה שלום. כי עד אותו המלך היה מלחמות. לכן אחריו היה מלחמות. ובימי המלך הזה היה שלום. והתבונן. מאחר שכבר נסע מבין דבר מתוך דבר, כנ"ל שהכל תלוי בזה האדם. כי כשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל, רק לעמוד עצמו אצל האדם, ועל ידי זה ינצל. איזה משפט יפה של רבי נחמן, אפשר לעשות לנו סטיקר, אין צריכים לברוח כלל. אין צריכים לברוח כלל. אז מה זה הדמות הזו של האדם? של לעמוד לידו. נאמר ככה, שהיה מלך, שלפניו היה מלחמות, ואחריו היה מלחמות, ובימיו היה שלום. זה גם מזכיר לנו את סוד השבת. לפני השבת יש לנו את ימי השבוע. ששם יש מלחמות, במובן הזה, אנחנו כל הזמן במסע ומתן ובהתרחשויות. אז לפני השבת יש מלחמות. ואחרי השבת יש מלחמות. וכביכול השבת, שבת שלום, זה כתוב מלך, שבימיו היה שלום, אומר, ובשביל לא לברוח, צריך לעמוד אצל אותו הדמות. כל אחד מאיתנו יש נקודה פנימית, נסתרת, שיש שם שקט נפלא. יש שם שלמות נפלאה, אור גדול. והנקודה הפנימית הזאת קוראים לה שבת. עכשיו, אני לא מדבר כרגע על שבת במובן של שבת, אני מדבר כסמל רוחני. גם שבת כפי שאתם מכירים, רק אני רוצה להדגיש נקודה אחרת, שיש בתוכנו נקודה נסתרת שמשם בא השקט בשעת הבעלה, נקראת שבת פנימית, וכשמגיע הבעלה אנחנו צריכים להתחבר אל אותה נקודת שבת פנימית, לאותה נקודה שבאחד השיעורים האחרונים הזכרנו כעץ החיים מול עץ הדעת. הבעלה מגיע מעץ הדעת והשקט מגיע מעץ החיים. זה מימד שדעת, מה שנקרא לעמוד שם. זאת אומרת שהכל תלוי בזה האדם. שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל. וואו. שרייבי שישים איזה סטיקר, או מי שרוצה לצב את זה גרפית יפה ולשלוח לי במייל, אני רוצה להזמין אתכם, בכיף, את כל המשפט, שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, הם צריכים לברוח כלל. אז זה לא רק הם צריכים לברוח כלל, זה הזמנה להיכנס לגן. כל אחד מאיתם לשאול איפה הגן? שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, הם צריכים לברוח כלל. אז הכרנו כל מיני משפטים יפים מרבנו, אין שום ייאוש בעולם כלל, יש עניין שהתפתח הכל לטובה. יום עשינו קלוזאפ, ככה נכנסים, זה מפורסם כבר מאות שנים, הם צריכים לברוח כלל. וזה מתאים גם כן לטיפול בישמע ביזיונו שבו פתחנו את הדברים, שעולה הרגש הכואב, הרי מה אני רוצה לעשות שעולה משהו קשה? לברוח את מסיכי הדעת, לפתוח טלפון, לאכול משהו, רק לא להיות שם. אז אנחנו אוספים משפטים אל הטיפול הזה. מיד אני רוצה אמרנו שיש שלושת אפשרויות, או שאני תוקף בחזרה, או שאני מצטדק, או שהלב נסגר ואני הולך על מסיכי דעת, רק לא להרגיש את זה. זה נקרא שרודפים אותו. אז אנחנו יכולים להזכיר לנו את המילים הללו. הם צריכים לברוח כלל. אנה זמין למעבי. אני מסכים להיות, אהיה, אני מתכנן להיות. מה עוד הוספנו היום? יש לנו סט. אדרבה, אין צריכים לברוח כלל, אדרבה, נשאר ושרב באותו מקום. מה עוד? ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. צריך לרשום את כל הסריה, אז אני מקווה שאני אזכור את זה לשיעור הבא, זה לא מה אחר. הסט הזה עוד לא הוגש ברצף הזה. וממילא אנחנו זוכים לקיים את הנקודה הזאת שהיגון והנחה בעצמם, הם עצמם נהפכים לשמחה. זאת אומרת שאז מגודל השמחה והחדווה מהפך כל הדאגות והעצבות והמרה השחורה שלו לשמחה. נמצא שחוטף המרה שחורה ומכניס אותה בעל כוחה לתוך השמחה כמשל ענק. זה בחינת ססון ושמחה יסיקו, עשו יגון והנחה. והנחה הם יכול נשיא מפני השמחה, ופה הסברנו שהם בעצמם נהפכים לטוב. אולי נחדד את העוד נקודה אחת של האדרבה. הרי מה ראינו על בן המלך? ראינו אצלו שני שלבים. שלב אחד זה מרמור נורא על מה שקרה לו, וזה לוקח אותו אולי בשפת הזה לקרחנה. שלב שני שהוא אומר, רגע, יכול להיות שכל זה השם יתברך עשה לי. אז מה שאני רוצה לומר, שבשביל ליהנות מהאדרבה לנקודת המהפך, צריך קודם כל להיות בנקודה הראשונה של האשמה, של הכאב, לא למהר לדברי אמונה, לעבור את השלב הראשון של למצוא אשמים. כי אחרת זה לא אדרבה. אדרבה זה צריכה להיות נקודת היפוך. וקודם כל אני נמצא בנקודה אחת, אני מאשים מישהו ומסביר כמה המציאות אכזרית וכמה זה, ואחרי זה את נקודת אדרבה. דווקא הנקודה הזו יכולה לגרום לצמיחה. וזה הסוד של ונהפוך. זה הסוד, כמו שרבנו אומר, שעניין שנתהפך הכל לטובה. צריך שאותו עניין, בשביל שמשהו יתהפך לטובה, צריך קודם כל שהוא יהיה כפי שהוא, ואז הוא יתהפך. ומי שיזכה לעבוד עם הדברים, כי אפשר גם ליהנות מהם כדברים נחמדים. אפשר ממש ללמוד להיות. זה קורס בנוכחות. זה לא רק קורס בנוכחות, זה קורס בנוכחות. יהיה אנו זמין למה ואיזה קורס בתשובה. זה קורס להפוך את הדברים לטוב. אז אנחנו מקבלים את המתנה הנפלאה מכל. אנחנו הופכים להיות מבקרים רואים בגן שכל כך התגעגענו אליו, ולא כל כך אמרנו מה זה הגן, אבל כל אחד יכול על פי עולמו לומר מה זה אותו גן שהוא מאוד מאוד רוצה להיות בו, אבל פוחד להיכנס לשם. זה הזמנה להתבונן מה בחיים שלי, בעניין האישי שלי, בגן הנפלא מאוד מאוד אני פוחד להיכנס לשם. עכשיו, אחרי שהבן המלך עשה את זה, להתבונן מחמד שכבר נעשה מבין דבר מתוך דבר, כנל שהכל תלוי בזה האדם, שכשנכנסים לגן ורודפים אותו, אין צריכים לברוח כלל, רק לעמוד עצמו אצל האדם, ועל ידי זה ינצל. ויותר מזה, שאם יקחו את האדם הזה, במקרה הזה זה כמו איזה שלט שהיה שם, ויעמידו אותו לפנים בתוך הגן הזה, אזי יוכל כל אדם להיכנס בשלום אל הגן הזה. זאת אומרת, שלא רק שהוא גילה שהוא באופן אישי יוכל לעמוד באתגר, הוא בעצם לימד איך כל אחד יכול להשתמש בהבנה הזאת, של לעמוד אצל אותו אדם, להתחבר לתחילת השבת הפנימית, לאין צריכים לבוא אחר, וכולם יוכלו להיכנס לגן. והלך, נכנס אל הגן, תכף כשהתחילו לרדפו, הלך ועמד אצל האדם הנן, שעומד אצל הגן מבחוץ. ועל ידי זה יצא בשלום בלי פגע כלל. כי אחרים, כשנכנסו לגן, התחילו לרדפם, היו בורחים בבעלה גדולה מאוד, והיו מוקים ונלקים על ידי זה. יהיו מוקים ונלקים על ידי הבעלה, לא שמישהו יקר אותם. והוא יצא בשלווה, בשלום, בשלווה, על ידי שעמד עצמו אצל האדם הנן. והשרים ראו ותמו על שיצא בשלום, ואזי ציווה לקח את האדם הנן, ולהעמיד אותו בפנים בתוך הגן, וכן עשו, ואזי עברו כל השרים בתוך הגן, ונכנסו ויצאו בשלום בלי פגע כלל. פה רומת לנו גם בנחמן, שכל פחד כזה, שלכל אחד יש מבחן אישי, הוא צריך להגיע להביא דבר מתוך דבר, ולהזכיר לעצמו שאין צריכים לברוח כלל, ולעמוד אצל אותה האדם הזה, נקודת שבת הפנימית, אז כל פחד שאני באופן אישי מתקן, אחרי זה אני מאפשר לעוד רבים אחרים דרך מה שאני עברתי, גם הם שהתגברו על זה. כל אחד עם העניין האישי שלו, בדיוק מה שקורה בן המלך. הוא זיהה שהוא יכול להיכנס לגן, ושלב שני הוא זיהה שעם אותו, אותה הבנה שהייתה לו, אם הוא יוסיף שם עוד איזה פרט, זה יהיה שווה לכל נפש. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש לו משהו לחדש, בלהביא שלווה לסובבים אותו דרך המעבר של הנקודה האישית שלו, של אותו פחד אישי שמונע ממנו להיכנס לגן, שיזכור את כל מה שדיברנו, בעיקר אין צריכים לברוח כלל. תודה רבה ולילה. העניין, אני אגיד לך את העניין. דבר מתוחלת עם המשכה מחלה לב, הסיום של הפסוק הזה זה עץ חיים תאווה בה. כל הפשוט. זה הסיום של הפסוק הזה. ואז אמרתי שאתה סובר,